שקיבלנו אותו בסוף כמו סרט נאמן, אז נחזור עליו. אני חוזר על סופו. סוף סעיף תתבר, ראינו את ההבדל שבין שם אלוהים שמבטא את ידיעת השם באמצעות החקירה השכלית, שלזה כל ברדעת יכול להגיע, לבין שם הוויה שמבטא את ההתגלות החווייתית הבלתי אמצעית שהוא מיוחד לישראל. ואני קורא כעשר שורות לפני סוף סעיף תתבר, שכאשר אדם זוכה להתגלות, אז יתורצו לאדם הקשיים הקודמים אשר היו קשים עליו באלוהים. כלומר, כל השאלות האמוניות שהיו לו יפתרו כתוצאה מהמפגש הקיומי עם הקדוש ברוך הוא. ויקל באותם השיקולים, כן, יקל, יזלזל, ויקל באותם השיקולים המשומשים, הקשים השכליים, באותם השיקולים המשומשים להשיג בהם ידיעת האלוהות והאחדות, כלומר, הוא לא יצטרך הוכחות למציאות השם, כי הוא פשוט יחשף לזה, ואז יהיה האדם עובד, חושק לנעבדו, מוסר נפשו לאהבתו לעוצם העונג שימצא בדבקות, והנזק והאיסורים שימצא בריחוק ממנו. הפך המתפלספים שאינם רואים בעבודת השם כי אם נימוסי מידות ואמירת האמת ברוממותו על שאר הנמצאים, כמו שראוי לכבד השמש על שאר הנבראים, ושאין בכפירה בשם יותר מאשר שפלות הנפש הנינוחת בשקר. כלומר, כפירה בשם זה טעות, כמו שראינו לאל, שיכולות להיות טעויות אחרות. יש אדם שחושב שהארץ שטוחה ולא יודע שהיא כדורית, כי ככה נראית לעיניו, ויש אדם שמגיע לטעות מסוימת באלוהות, אבל מה שחסר להם זה את הלהט האמוני, את הבערה הפנימית, הכל זה עניין של ידיעות ותו לא. כן.
יש דבר שאדם יכול להגיע למרגש הנביא,
נכון, גם אם הוא עדיין נכון, כלומר אדם שחווה חוויה, אז הוא לא שואל את עצמו איך זה יכול להיות והרי כך וכך, זה קרה, יש שאלות, בסדר, אבל זה קרה.
אני אומר, מה שגם יש לו
שאלת, יכול להיות פרט מ... כן, פרט מעם ישראל, פרט מהכלל שזכה והאדם עמד בהר סיני וכו'. ראתה שפחה על הים, נשארה שפחה, כמו שאומר הרבי מקוט, קרא לי, ראתה על הים. נו, מה אתה אומר?
זה
רק במעמד
מיוחד שכולם
רצתם לך, טוב, אני לא יודע באמת מה השקפה שלו לגבי הנבואה באופן פרטי, כי חזל כן אמרו חכם, גיבור, אין הנבואה השורה, אלא על חכם, גיבור, עשיר. טוב. אמר הכוזרי, כבר נתבאר לי ההבדל בין אלוהים והשם, והבינו תאימה בין אלוהי אברהם ואלוהי אריסטוטלס, ושהשם מתעלם משתוקקים אליו השתוקקות של טעם ועדות. טעם, אני הייתי מתרגם אולי חוויה, ועדות, הכוונה שאדם יכול להעיד שהוא... זה קרה לו, כן? ואלוהים, אלוהי אריסטוטלס בלבד, נוטים אליו דרך שיקול שכלי. ואותו הטעם, כן, אותה החוויה, הפגישה, המפגש הבלתי אמצעי, ואותו הטעם מביא את מי שהשיגו אל מסירות הנפש באהבתו, ונכונות למות בעדו. והשיקול הזה, כן, אבילו השיקול השכלי, מי שזכה לטעם מגיע לזה, אבל השיקול הזה, נראה כי כיבודו חובה כל זמן שלא יזיק ולא יסבול מחמתו קשיים. כלומר, הפילוסוף לא יהיה מוכן בשעת מבחן למסור את הנפש על לא אמונתו אלא ידיעותיו, כן? ולכן, מה?
דווקא לאלוהי אריסטוטלס
או
על כל עבודה זרה?
לא, דווקא...
כל משהו לא אשם.
לא, עבודה זרה היא דווקא... זה לא, היא לא נובעת מחקירה שכלית. זה באמת, יש פה קושי מסוים בדרכו של ריאל, כי הוא כל הזמן מדבר על כאילו המסירות הנפש והרגש הדתי כמעלה שלנו על הפילוסוף. אבל כמו שאתה אומר, זה גם אפשר למצוא אצל עובדי עבודה זרה, זה גם אפשר למצוא אצל מוסלמי שצריק על הוא אכבר והולך להתאבד, אז מה? אז זה הופך את זה לאמיתי. כלומר, ברגע שאתה שם את ה... שיקול השכלי בצד ובונה על החוויה והרגש, יש גם הרבה חוויות מזויפות, למרות שהן מאוד מאוד עוצמתיות. כלומר, מי שעובר עליהן בטוח שזו אמת לאמיתה, מוכן למסור על זה את הנפש, שזה מכניס אותו לאקסטזה אפילו, ואף על פי כן אנחנו יודעים שזה שקר ואין בו מועיל, זה כזב גדול. יש בזה בעיה מסוימת. מה? מה הוא אמר? בסדר. אבל המילה זו בעיה, זה בעיה להביא את זה כאבן בוחן, אלא אם כן תגיד שזה בנוסף, בנוסף לחקירה, אחרי החקירה. מה אתה אומר? כן, נכון. אתה אומר דבר נכון, כלפי הפילוסוף זה היתרון שלנו. החוויה הדתית והרגש, והנכונות למסור את הנפש, בכל נפשך, אפילו נוטלת נפשך וכו'. כלפי הדתות, השיקול, העדיפות שלנו, תהיה עדיפות שכלית, זו אמונה שהוכחה. אז אין לחינם, אי אפשר לוותר לא על זה ולא על זה. כן, ולכן יש ללמד זכות על אריסטוטלס אם הקל במעשה הנימוס. כן, מעשה הנימוס, הכוונה במעשה הפולחן, זה שהוא לא מתפלל ולא מקריב קורבנות וכו'. ואפשר ללמד, לסנגר עליו, לפי שמסופק, אם יודע השם את זאת, הוא בכלל לא בטוח שהשם יודע כמה הוא משקיע בעבורו, וגם אם הוא יודע, אין לו רצון בזה ולא צורך בזה, אז ממילא זה לא מביא אותו למוטיבציות גבוהות מדי, לעשייה וכו', מעבר לידיעה. כן, זה, כלומר, הוא אומר את זה בפירוש, אריסטו, הוא לא מתבייש את זה, זה התזה שלו. אין עניין לעבוד את השם, אלא על דרך להידמות לו, ולהיות חכם כמוהו, וכו' וכו', אבל לא יותר מזה. אמר החבר, ובצדק סבל אברהם מה שסבל באור כסדים, וכן הגירות וכן המילה, כן, גירות הכוונה לך לך, סבל באור כסדים כנראה מידי נמרוד, או כנגד ההורים שלו וכו', אחר כך לך לך, אחר כך המילה, וכן שילוח ישמעאל, וכן השתדלותו בשחיטת יצחק, כמו כל החיים שלו הוא שילם מחיר מאוד יקר על אמונתו, לפי שראה מה שראה מן הדבר האלוהי וטעמו, הוא טעם אותו, ולא שיקול שכלי, לא רק שיקול שכלי. ונוכח שהוא, כן, 37 שנים, הוא כנראה כן היה בשוטטות שכלית, מגיל 3 עד גיל 40, עד שנגלה עליו בעל הבירה, ונוכח שהוא, הקדוש ברוך הוא, לא נעלם ממנו מאומה מן הפרטים, בשונה מהגישה הפילוסופית שהוא מרומם מלדעת את הפרטים, וראה כי הוא גומל לו על טובותיו עם הרגעים, כן, ברגעים תבחננו, אפילו שיחה קלה מגיד לאדם מסכו, ומנחהו אל עושרו עד שלא יקדים ולא יאחר, כי אם ברשותו, אפילו הדברים הקטנים הם צריכים להיות על פי רצון השם, ואך לא יקל בשיקוליו הקודמים, כלומר שוב, שיקוליו הקודמים, הערה 72, בעת חיפושיו ידיעת השם, אלה היו רק חיפושים, אבל יכול להיות נכונים יותר או פחות, אבל פה הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, זו כבר נבואה, זו לא חוכמה אנושית. וכמו שדרשו חכמים ויוצא אותו החוצה, פה זה פירוש מאוד מעניין, אמר לו, צא מההצטגנינות שלך, כלומר, שהוא ציווה הוא לעזוב מדעיו השיקוליים מן הכוכבים וזולתם. כן, בהתחלה אברהם הבינו איך הוא ידע את השם, ראה את השמש, אמר, טוב, היא שולטת, ראה את הירח, אז הירח שולט, בבוקר עוד פעם השמש, טוב, כמה שמלן שזה לא השם שלו הירח, יש משהו מאחריהם, אז מה הוא וכו' וכו'. אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא מהצטגנינות שלך, כלומר, אתה עכשיו כבר לא צריך לנסות לחפש את עקבותיי בבריאה, ולעשות הקשים שכליים וכו' וכו'. ואומר השם לאברהם, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם. נכון, אחרי הרבה זמן, נכון, אתה צודק, זה היה בארץ ישראל, זה היה כבר אחרי שהוא נגלה, נכון שזה היה תהליך מודרג. מה? כן, נכון שזה היה תהליך מודרג, הוא אומר לך שחוק, כבר אין צורך בזה, אתה לא צריך להוכיח את מציאות השם שמדבר אליך בכל לילה. כלומר שהוא ציווה הוא לעזוב, כן, זה לא הפשט של מאמר חזל, גם מאמר חזל הוא לא הפשט של הפסוק, ויוצא אותו החוצה, כן? כלומר, שהוא ציווה הוא לעזוב מדעיו השיקוליים מן הכוכבים וזולתם, והתחייב משמעת מי שהשיג וטעם, כן, חוויה, כמו שנאמר, טעמו וראו כי טוב אדוני, ובצדק נקרא השם באלוהי ישראל, כלומר, הקדוש ברוך הוא נקרא בכינוי אלוהי ישראל, כיוון שהעיון הזה נעדר בזולתם. כלומר, העיון... מה?
זולתי ישראל.
כן. העיון הזה, הכוונה, זה לא עיון, אלא המפגש הזה אינו קיים אצל אחרים. זה נקרא באלוהי הארץ, לפעמים הוא נקרא אלוהי הארץ, במשמעות ארץ ישראל. מה זה מלאכים ב' י' ז', זה את משפט אלוהי הארץ, לגבי הקוטים שם. מי יש פה תנך? מלאכים ב' י' ז' כפליו. לא ידעו את משפט אלוהי הארץ, זה על זה או משהו אחר? על הקוטים. למה הוא אלוהי הארץ? טוב, מה הפשט? למה הוא נקרא שם אלוהי הארץ? מה? מה? או בדיוק, הפשט הוא לגישתם של הקוטים, חשבו ש... זו גישה לא נכונה, חשבו שיש טריטוריות, עד כאן, תחום שיפוט, זה וזה. אבל ריאל אומר, עושה מזה משהו לכתחילה. מראה שזה משמעות אמיתית, במידה מסוימת הם צדקו לפי ריאל, ולא מטעמם, כן? ונקרא באלוהי הארץ, כיוון שיש לה ייחודיות באווירה ואדמתה, כן, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, אדמת קודש, ושמע עוזרים על כך, עם הנספחים אשר הם כמו הפלחה, כמו עבודת האדמה, והמצע להצלחת המין הזה, בני ישראל. מה זה הנספחים? נבואה, מקדש, שמירת המצוות בארץ וכו', בסדר, אדמה טובה ואוויר ומים, עדיין לא מספיק כדי להוציא גידולים טובים, צריך לעדר, לנקש, להשקוט וכו'. וכל מי שנהה אחרי הנימוס האלוהי, אחרי הדת האלוהית, הרי הוא נספח לבעלי הראות הזו, ותיטב נפשם בישענם עליהם, על אף אי ערבות דבריהם וגסות משלהם. כן, כנראה הוא חוזר שוב למה שהוא אמר לו, שיש ביטוי הגשמה וכל מיני הגסות מוזרות וכו'. אז אומר, גם אם במבט ראשון זה נראה לו כך הגיוני בשכל וכו', אבל זה עובד, מה לעשות? מה שלא תיטב להישען על הפילוסופים, על אף ערבות דבריהם ויופי סדר חיבוריהם. יכול להיות באמת שאני יודע מה המטאפיזיקה לאריסטו וכו', זה חיבור שאולי במבט ראשון יותר מרשים מאשר אגדות חז"ל. כן, על אף ערבות דבריהם ויופי סדר חיבוריהם, ומה שמפנים אליו מן ההוכחות. אלא שאין ההמונים נועים אחריהם, הפילוסופים לא מושכים אחריהם רבבות, כאילו הנפשות נראה להם בחזון האמת. יש להם איזו אינטואיציה כזו, כאילו להמון העם יש אינטואיציה. ראינו גם שהחבר אמר את זה שהמלך אמר את זה לפילוסוף בתחילת הספר, למה אין אצלכם נבואה, אם זה כל כך, הסבר כל כך יפה, איך מתחברים לשכל הפועל וכו' וכו', נו, אבל למה זה לא קורה בשטח, מבחן התוצאה. כמו שאמרו, ניכרים דברי אמת. כלומר, יש איזו תזה, איזושהי תיאוריה מאוד מאוד מבריקה ומרשימה של הפילוסופים, אבל מה לעשות, זה לא כך עובד, זה לא כך תופס. את ההמונים. נכון, זה מה שהפילוסוף יגיד. נכון, נכון, זה מה שהפילוסוף יגיד. הפילוסוף יגיד, הם נבערים מדעת, הם לא מבין כלום, אז אנחנו באמת מועדון אקסקלוסיבי, סגור. המוני היהודים באים, אבל לא, אבל ביוון גם המוני היוונים לא באו לאריסטו, אין אריסטו עכשיו עם כמה תלמידים, זה לא עניין אף אחד יותר מדי. אבל מה שאומר שמחה, אין החינמי, אריסטו לידך, אוילם גוילם, מה אתה רוצה, מה זה, טענה עליי או על העולם? אבל על אי מצאות הנבואה בתוכם, זה, כן, פעם היו ככה מאוד, אריסטו זה היה ככה בימי הביניים, זה מה שנקרא סבורד או רייסה, כזה, זה מין כזה, כמו שאומרת הגמרא. יש סברה דאורייתא, זה שכל שלא יכול לטעות. אנחנו רואים שהוא היה באמת אדם מאוד חכם. אין ספק שהוא כבר קידם מאוד את המדע וכל זה. ואין ספק גם שהיה לו הרבה טעויות. היה אדם חכם מאוד, כן? לא יותר ולא פחות. אמר הכוזרי, רואה אני, כי באמת התייחסו לו כמו השכל הפועל, כמו איזה שכל שלא יכול לטעות. כמו שאמר אריסטו, במידה רבה זה גם גרם נזק עצום לאנושות. אולי לא באשמתו של אריסטו, אבל באשמת שכאילו כל דבריו קיבלו כאמת מוצקת, שלקח אלפי שנים עד שמישהו העיז לחשוב אולי אחרת. זה היה מין מושכל ראשון כזה, הלכה למשה מסיני. זה אצל הנוצרים בכנסייה, שרפו אותו משחשב אחרת וכו'. אבל לא, אצל היוונים כן הייתה חירות מחשבה, אבל רק לכאורה, כי זה היה מין כזה שעל אריסטו לא חולקים.
מה?
הם רק היו ככה מאתגרים במסע ומתן, אבל זה לא, אתה רואה שתפיסות מסוימות של אריסטו, למשל, אני יודע מה, כל הדברים שהם די, נניח, אריסטו כאילו תפס את ה... טוב, זה לא הנושא, אנחנו גולשים, אבל סתם, רגל אחת, נניח, זה שהוא תפס את החומר וכו' כבעל רצונות, כאילו, אני יודע מה, כשאתה זורק אבן למעלה, אז למה היא חוזרת למטה? כי היא שואפת לחזור למקורה, לאדמה, זה... זה דבר די מגוחך היום, אנחנו תופסים את זה, כי לתת לחומר דומם איזה שאיפה, איזה רצון, אפילו מאוד בסיסי וכו'. לקח המון זמן עד שבא ניוטון והסביר שכל הפיזיקה היא לא פסיכולוגית, זה לא שיש כאן שאיפות לחזור לזה וזה, אלא יש כאן חוקים, יש חוק כבידה, יש חוק זה, חוק זה, אבל זה, המציאות, כלומר, העולם נתקע קרוב ל-2000 שנה, אני חושב. ב-2000 שנה הוא נתקע עם התפיסות האלה, כלומר, מה שאריסטו צדק זה היה טוב, ומה שהוא טעה זה היה גרוע מאוד, כי אף אחד לא ערער על המוסכמות שלו המון זמן.
לא
תגיד
שאיפה, זה מטבעו, לא?
מה? מה זה מטבעו? הוא שואף לזה, הוא שואף לזה. מה? למה הוא נשאר? כי הוא רוצה? כברזל אחר האבן השואבת, ירוץ אחרי הזה. מה? כי היא שואפת לחזור למקורה, ככה אריסטו אמר. למה הגלגל סובב בעיגול? כי זו התנועה ההרמונית, התנועה מושלמת, העיגול. אחר כך ניוטון אמר לך, לא, זה פשוט כוח האנרציה. בשילוב כוח הכבידה, אני חיירח בכדור הארץ, זה כוח האנרציה, שזה יכול... בשילוב כוח המשיכה, סליחה, לא הכבידה, זה יוצר את הסיבוב, ואין פה שום דבר יותר מדי... הוא לא למד ריקודי עם ועושה את זה צורה כך הרמונית יפה בלי להתעייף וכו'. אריסטו, הפיזיקה של אריסטו הייתה פיזיקה עם פסיכולוגיה, כל אחד יש לו איזה, זה שואף לזה, זה עושה את זה, החומר היה חי, כן? עד שניוטון עשה לו וידוא הריגה. אמר הכוזרי, רואה אני שאתה מתבטא נגד הפילוסופים, כן, צריך גם לדעת עוד מילה שבזמנם פילוסוף זה היה קולבו, דיינו, זה היה פיזיקאי, ביולוג, זואולוג, אסטרונום. אריסטו עסק בכל החוכמות, קידם אותם מאוד ותקע אותם מאוד. מה שהוא הצליח קדם הצליח, מה שלא נתקע עוד 2000 שנה. אמר הכוזרי, רואה אני שאתה מתבטא נגד הפילוסופים ומייחס להם הפך מה שמפורסם עליהם, עד שמי שנעשה פרוש ופרש מתאבות העולם אומרים שהוא נתפלסף, ותפס שיטת הפילוסופים, אז יש להם דימוי טוב לפילוסופים, ואתה שוללם מכל מעשה טוב. אמר החבר, לא, זה לא נכון, לא שללתי אותם מכל מעשה טוב, אלא מה שאמרתי הוא עיקר תורתם, ומה שאני אומר גם הם יגידו לך, כי העושר התכליתי לאדם אינו אלא המדע עיוני, והשגת הנמצאים מושכלים בכוח, ואז יהיו שכל בפועל. יש את הנמצאים שהם... מושכלים בכוח, כמו שאני יכולתי להשכיל אותם, ואם אני משיג אותם ומשכיל אותם, אז הם הופכים להיות אצלי שכל בפועל, וכן שכל נקנה או נאצל קרוב לשכל הפועל, כלומר אדם יכול גם לרכוש השכלה שהיא קרובה לשכל הפועל, מעין שכלם של הפילוסופים הגדולים וכו' וכו', שלא טועים אלא תופסים כל דבר על אמיתתו, זו הנבואה של הפילוסוף, ואז לא יחוש לכיליון, זוהי הישארות השכל, יפה מאוד. וזה לא ישלם, כי אם בבילוי החיים, כן, כלומר, הוא גומר את החיים שלו בחקירה ותמידות החשיבה, וזה לא ישלם עם עסקי העולם. כלומר, אתה אומר, למה מי שפורש אומרים שהוא פילוסוף? כי הוא צריך לייחד את כל ימיו לחקירות וכו' וכו', מה לעשות? זה לא הולך עם ביזנס וכו' וכו'. במידה מסוימת כן, הם באמת זלזלו ב... יש גם סיפורים על חלק מהם שלא תמיד עמדו במה שהם אמרו, אבל באופן עקרוני לפחות זה נכון שהם לא היו נהנתנים או רודפים אחרי הכסף והפוליטיקה וכו'. מה? כן, מה שהם ראו את תכלית האדם בפיתוח השכלי שלו, לדעת, להגיע לאמת, להתחבר לשכל הפועל, זה היה, היה בזה אידיאליות מסוימת, אידיאליסטיות מסוימת. וזה לא ישלם עם עסקי העולם, ולפי כך ראו בפרישות בענייני ממון ובנשיאת החן, כלומר לפרוש מהחנופה והליקוקים, נניח לפוליטיקאים, כן, והתענוגים והבלדות, כלומר הם גם כנראה יתרחקו מחיי משפחה, כדי שלא יטרידו מן הלימוד. וכאשר יהיה האדם מלומד כפי אותה התכלית הדרושה מן המדע, אינו מקפיד במה שהוא עושה, כי אינם נעשים ענבים כדי שיוגמלו על ענוותנותם, ואינם רואים כי בלוקחם ממון באיסור או הרגו, היו נענשים עליו. מי שגונב או רוצח, הוא לא נענש. למה בכל אופן הוא לא גונב ורוצח אפילו סוף? אבל ציוו במעשה הטוב והזהירו מן הרע על דרך היותר טוב וחשוב, וההידמות בבורא, אשר הניח את הדברים על דרך היותר טוב. כלומר, אדם לא רוצח ולא גונב ולא זה, כי כלומר, כל המוסר הפילוסופי הוא בסופו של דבר מוסר שמשרת את המחשבה. הכוונה, אתה חייב להיות מאוזן במידותיך, כי אדם תאוותן ועצבני וכו' וכו', אז הוא גם לא חושב טוב. זה מפריע לו, אדם צריך להיות מתון, צריך להיות רגוע, צריך להיות זה. למה? כדי שיוכל לחשוב. אבל לא, לא יותר מזה. אם נניח הוא כבר סיים לחשוב, אם נניח שהוא הגיע לגרד את התקרה וכבר לא נשאר הכל ברור לו, אז עכשיו הוא גם יכול להתחיל לרצוח ולגנוב. כי התפקיד של המוסר, שהוא מוסר תועלתני, כבר נגמר בסופו של דבר.
לא, אבל הוא לא יכול להידמות לבורא.
מה?
לא,
הוא... מה ההידמות לבורא שהוא לא רוצח ולא גונב? מה? והוא גם לא עושה הפוך, זה המושגים שלא שייכים בו. מה? הוא גם לא עושה הפוך, אבל... לא יודע, יכול להיות שיש משמעות כזו, אבל גם הוא אומר, זה, איך זה נקרא, דרך היותר טוב וחשוב, דיינו זה לרב חד המילטה, לחתחילה, כדאי כך וכך, אבל זה לא נורא כל כך, זה לא... מה? נכון? 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 כי באמת, כי זה לא אסור ומותר, כי אין אסור ומותר. יש רצוי או לא רצוי, כדאי או לא כדאי. מה? כן, בדיוק. זה כל כך לחתחילה. כשאפשר, כשאתה דוחק, תמיד אפשר להקל. אם יש איזו התפרצות אבטנית או משהו, אז אפשר להקל. ויש סיפורים כאלה, אני חושב, לא זוכר על מי משלושתם, כן, שלושת האבות, סוקרטס, אפלטון ואריסטו, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, אבל לא יודע, אחד משלושתם לפחות, שכן מספרים עליו שהוא היה אפילו הומוסקסואל או משהו כזה, והיה... היה מבצע את זממו וכל מיני נערים שבאו אליו וכו'. לא זוכר מי מהם, אולי גם שלושתם או שלא, לא יודע. אבל רואים שזה, זה היה תיאוריה יפה, אבל כשיש את ההתפרצות היצרית, זה לא עומד, זה לא עומד מולה. כן, זה יחי ההבדל הקטן בינם לבין רבותינו הגדולים, שבאמת היו מלאכים בהתנהגות שלהם גם. לא, בתיאוריה כן יש ספירה מסוימת, בגלל שאתה רואה שהתאוותנות, כלומר אם אדם ראשו ורובו מושקע בתאוות בשרים, אז הוא לא פנוי, לא קרה שום דבר, זה לא עבירה, אין עבירה, אין חוק שאסור לעבור אליו, אבל סתם, הייתי תריד כך, לא כך וכולי וזה, אז... אבל שוב, אם זה באמת רק אחלה רב חדמית, אז לא נורא, נשלים את זה מחר, את ההתבוננות הזו וכו'. זה הכל הופך להיות מאוד לא מחייב, מאוד אין גבולות ברורים.
אחד
היום
דבר המשפט שעשו אותו בנר, עשו אותו בנר,
נו,
נו.
זאת אומרת,
אני לא יודע
את המתיקה,
כמו
שאני אומר גם שולש. לא, זה אחד מהם, זה הרבה יותר מאוחר. זה מספרים בשנות ה-50 באוניברסיטה העברית, שהיה איזה פרופסור כזה, שהיה פרופסור לאתיקה. הוא לימד תורת המוסר, אז אמרו לסטודנטים, הרי אנחנו, סטודנט חצוף, אמר לו פעם, והרי אנחנו שומעים עליך, שמועתך רעה, סני שומענה וכו'. אז אמרנו, אתה מכיר את פרנקל מהפקולטה למתמטיקה? מה, הוא משולש? הוא מלמד מתמטיקה, אז מה? אז גם אני, כך וכך. זה בדיוק ההבדל. אצלנו, אם שמוע תורה, לא לומדים ממנו תורה, כן? אין כזה דבר תורה שהיא לא מחייבת. כן, ויצרו הנימוסים והם מדיניות בלתי מחייבת, אלא על צד היותר טוב, אלא אם היו הכרחיים. משפט קצת קשה, אבל נראה לי שהכוונה היא שבשעת ההכרח, אם באמת משהו מאוד בוער לך, אז אתה יכול גם לשבור את הנימוסים הללו כי המדיניות בלתי מחייבת. אז על הצד היותר טוב, איך זה אפשר? אלא אם היו הכרחיים הצרכים, אז אפשר לדחות את ה החוקיות, היות ואת החוקיות יצר האדם, אז כן, הם אמרו והם אמרו, אז הוא גם יכול לבטל אותה. ואין התורה כן, אלא הייתי מוחק את המילה הם גם במקור, אני לא חושב שהיא מוכרחת. ואין התורה כן, אלא בחלקים מדיניים, חברתיים, כבר נתבאר במדעי התורה מה שסובל על דרך היותר טוב, מידת חסידות, ומה שאינו סובלו, עיקר הדין. כלומר, אני חושב שכוונתו היא שבמידה מסוימת, בדברים שבין אדם לחברו, בחלקים המדיניים, באמת ההלכה היא פחות מוגדרת. וזה באמת, אפשר להכחיש את זה כבר, שבמצוות ואהבת לרעך כמוך, זה נכון שיש לנו הלכה וכללים, אבל אי אפשר בדיוק לפרט אותה כמו דיני ציצית, שזה יהיה ארבע אצבעות או 12 אצבעות, זה יהיה קשר גודל כך וכך, ולא ניתן לחמת את זה, את עיקר הדין, עם סרגל או משהו כזה. יד סולדת, חום כזה, זה לא הולך שם. אם הלב סולד, הלב כבר חם, הוא כבר קיים בארץ או לא קיים, פה באמת יש יותר מקום למידת חסידות ולשיקול האנושי, אבל העקרון, הכללים הם כן קבועים. כן. במידת בחלקים החברתיים, מדינים זה חברתיים. כן. אלא הם, הנימוסים הפילוסופיים,
אותם נימוסים לא מוגדרים נמצאים בתורה, ובין אדם
החזור. כן, שזה פחות מוגדר, יכול להיות. טוב, אבל אני לא בטוח שזה נמצא במקור. לא, 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 עלה פי, זה לכאורה, אלא בא. עלה פי זה אלא בא, ארזה סייסייה, כן, החלקים, הסייסייה, כן, סייסייה זה פוליטיקה, יחסים בין בני אדם, חלקים מדיניים. מה? מה מתרגם?
ואין התורה אלא בחלקים
מדיניים. אלא בחלקים מדיניים. כן, אני לא רואה במקור שזה... כן, אלא הום פי ארזה פי אסיה. חסרה כאן מילה? לא יודע. מה? של ספרוני.
אלא כן, אבל הם...
הם מופיע? אלא מה?
כן, אלא בחלקים
מדיניים. לא, רגע. ואין התורה כן...
אלא בחלקים מדיניים.
נו, זה אין לך. בסדר. מה? ואין התורה כן, יש גם את הרב קפה. ואין התורה כן... כן? כדל. מה? טוב. אמר הכוזרי, כבר עבד האור הזה שאתה מתאר אותו. סתם חשבתי להציע לרב, שמעתי שהרב שילת עובד על תרגום מורה הנבוכים וכו'. חשבתי להציע לו שיעזוב את זה, שיתרגם את הכוזרי, זה יותר חשוב. מורה נבוכים יש תרגומים טובים. כוזרי, לא יודע, עדיין לא... אולי... צריך תרגום חדש לדעתי. כל התרגומים לא שקטה בהם דעתי. אני חושב שהתרגום הזה הוא הכי טוב, אבל הוא עדיין רחוק להיות מושלם. מה? מצד שני דברים. א', 50% ריאה להשם, כי כנראה שהסגנון שלו הוא קשה. אני חושב שריאה פחות או יותר כתב כמו הרב קוק, פחות או יותר. אז נסה לתרגם את הרב קוק עכשיו מעברית לערבית. נראה לי סיפור רציני, אותו דבר לתרגם את ריאל מעברית, מערבית לעברית. ושנית, נראה לי באמת שרב קפח כתב אותו בסוף ימיו, כבר לא היה במלוא כוחו, כמו למשל התרגום שלו למורה או משהו כזה. כך אני מתרשים. אמר הכוזרי, אין בזה גם פגם, זה תהליך טבעי. אמר הכוזרי, כבר עבד האור הזה שאתה מתאר אותו, אובדן שרחוק התגלותו, ונתרוצץ ריצוץ שאין לחשוב על איחויו. בסדר, פעם... עליכם אתם ככה מתרפקים בנוסטלגיה לעבר, נבואה, רוח הקודש וזה, אבל זה נגמר. אמר החבר, לא עבד אלא מעיני מי שאינו רואה אותנו בעין פקוחה, ולומד מחולשתנו ומסכנותנו ופיזורנו על אובדן אורנו, ולומד מהתגלות זולתנו וניצחונו בעולם הזה והשתלטו עלינו על שיש לו אור, אור במשמעות של התגלות. הרי כבר ראינו שזה המדד שהיה למלך כוזר, שאת היהודים אני לא אשאל למה, כי הם ככה נבח, מסכנים כאלה וכו' וכו'. כלומר, אנשים נוטים להשליך מהמצב המדיני על המצב הרוחני. באומות העולם, דרך אגב, זה נכון, הכוונה היא, הפילוסופים היווניים פרחו בתקופה שאלכסנדר מוקדון כבש את העולם וכו' וכו'. כי ברגע שיש שקט, יש רווחה כלכלית וכו', אז אפשר גם לעסוק בחוכמה. ברגע שהם נפלו מדינית, לא תמצא שום פילוסוף אצלם. לכן בשאר העמים, תמיד החוכמה, אז לכן גם הכוזרי עושה מין הקש כזה. שטוב, זה היה לכם שהייתם בימי שלמה, בימי נדמה, מלוכה, וכולי וכולי, שבית המקדש היה קיים, שתכם עצמאות, אבל היום אין לו מה לדבר בכלל. נכון, נכון. אבל עם כל זה, הכל יחסי. עם כל זה, המון המון חיבורים חשובים התחברו בזמן הגלות. נכון? זה נכון במידה מסוימת, אבל שהשח כותב, איך הוא כתב את השח, שחיבור השח, שהוא היה נרדף, הוא היה זה, בפרעות תח ותת, הוא כותב את זה באיזשהו מקום. או הרמב״ם כותב שפירוש המשנה הוא כתב על, על סיפון אונייה בלי ספרים וכו'. אתה רואה שגם בתנאים מאוד קשים היצירה הרוחנית המשיכה לפרוח. ביחס ל... אין לך ביטול תורה גדול מזה. אמר הכוזרי, איני לומד מכך, אלא שאני רואה שתי האומות הנגדיות, הנצרות והאסלאם, שמנגדות זו את זו, מנצחות, ולא ייתכן שיהיה האמת בשני צדדי הסותר, אלא באחד מהן. או שלא באחת מהן, כבר לא ייתכן שגם הנוצרים וגם המוסלמים צודקים, אלא לא יותר מאחד מהם צודק, יכול להיות שאף אחד מהם לא צודק. וכבר פירשת לי בפרשת הנה יסכיל עבדי, מה שמורה על שזו השפלות והכניעה ראו יותר בעניין האלוהי מן ההתגברות והניצחון. זה לעיל מאמר ראשון, סעיף קוף י' ג'. וזה גם מפורסם אצל שני העמים, גם הם עצמם מודים בזה, הוא בעצם פה חוזר על מה שהוא אמר שם, כי הנוצרים אינם מתפארים במלכים והגיבורים והעשירים, אלא באותם מנועים אחרי ישו במשך אותו הזמן הארוך אשר לא עמד בדתו, והיו אלה נשלטים ומסתתרים ונהרגים כל זמן שנמצא אחד מהם, וסבלו על ניצחון דתם פלאים מן החולשה וההרג, והם אשר התברכו בהם ומקדשים מקומותיהם ושעריהם. אביה דלורוזה זה לא מסלול הניצחון של הנצרות, זה מסלול שפה הוא סבל ופה תקעו לו עוד מסער ופה כך, זה דרך היסורים בלטינית, כן, זה, בזה הם משתבחים, תן לך ספירה, תן לו תלכי השנייה וכו', כן, זה מין, ונבנות הכנסיות על שמותיהם, כל מקום שהוא עצר שם בדרך הסדר את הצלב על הגב, אז הקימו שם עצר או לא עצר, הקימו שם איזה מנזר או כנסייה. וכן תומכי איש האסלאם כבר סבלו מן ההשפלה רבות עד שניצחו, ובאלה הם מתפארים. כן, הרי המניין המוסלמי זה מניין להיג'רה. מה זה היג'רה? זה הגירה. זה כשמוחמד נאלץ לברוח על נפשו ממכה למדינה, כי שם רצו להרוג אותו עובדי הילדים, זה בשבילם, מפה מתחילים לספור, זה נקודת השיא, זה שהוא ככה, עם סירוס נפש, היה זה וזה, אז לא, לא כשהוא כבש את כל העולם, ואז מתחילים לספור, כן, שהירושים שלו כבשו עולם. ובאלה הם מתפארים, ובהם ובשפלותם ובמותם על דתם מתפארים, לא בשליטים המתפארים ברכושם וטוב מצבם, כי אם באותם הלובשים קרעים ואוכלים הסעורים ואינם צבעים, זה הקדושים שלהם. אבל אתה החבר היהודי, היה בהם זה עם תכלית הפרישות וההתבודדות עם השם מתעלה. ואילו ראית את היהודים נוהגים כן לשם שמיים, היית מרוממם על מלכי בית דוד, לפי שאני יודע מה שלימדתני בפסוק, ועת דקה ושפל רוח, ושאור השם אינו שוכן כי אם בנפשות הענבים. מה הוא טוען פה? כלומר שהם לא רק היו מסכנים וכו', אלא זה היה בתכלית הפרישות וההתבודדות אם השם יתעלה. ואם הייתי רואה שגם היהודים כך, אז הייתי אומר הנה חינמי, זה יותר גדול אפילו מדוד ושלמה בתקופת פארם, כי מרום וקדוש אשכון, אני הקדוש ברוך הוא מרום וקדוש, ועם כל זה אני שוכן את עם דקה ושפל רוח. אמר החבר, ראוי לך שתחרפנו בזה, כלומר הבנתי את העקיצה, לפי שאנו נמצאנו בשפלות בלי תוצאה. כלומר, בעצם מה שהוא אומר לו, שאני לא רואה אצלכם אנשים ש... זה שאתם נרדפים ומעונים וכו' וכו', בסדר, כל הכבוד, אבל לא רואים שזה מביא לתוצאות רוחניות מיוחדות. אבל אם תתבונן במפוארים בנו, הערה 85, כלומר המשכילים הנבונים, אשר היו יכולים לדחות את השפלות מעצמם במילה שיאמרו בלי מעמסה, שמה? כן, אם זה בהכרה או לא בהכרה, אז כל זה כבר נאמר לפני כן, שהוא אומר ש... כלומר, אמר לו, הייתי מעריך את זה אם הייתם סובלים מתוך הכרה ורצון, אבל אתם לא רוצים את זה. הוא אומר לו, נכון, אנחנו לא רוצים את זה, אתה צודק, אבל מצד שני, אנחנו גם לא בורחים מזה, אנחנו סובלים את זה בהשלמה, אנחנו לא רוצים את זה. הוא מאוד היינו שמחים, כן, אל תביאנו, לא על ידי ניסיון, תחיק, כן, אבל לא על ידי איסורים וכו'. אנחנו לא מדרגה שאנחנו מחפשים את האתגרים, אבל מצד שני, אנחנו סובלים אותם ב... בהשלמה מסוימת. יהודי יכול להגיד משפט קצר ולחצות את הקווים, יכול לעבור לקדימה, קבל ג'וב טוב וכו'. יש, יש, בוא, יש מישהו ש... מה? יש מיטה מוכנה בבית חולים. זה שפי לספד יקרא. לא, אני אומר את זה כי לבושתנו, לחרפתנו, יש איזה מישהו שמכונה רב שהצטרף למפלגה הזו של הקשר השעים הזה. אז הוא, במילה אחת שהוא אמר, זה מסמך הבנות, אז זכה באמת כרגע לכל החנופה האפשרית בכלי התקשורת וכו' וכו'. בושה החרפה. כן. אבל אם תתבונן במפוארים בנו, אשר היו, מה שמצחיק אותי שהתקשורת אומרים, אחד מראשי הציונות הדתית, מי הכתיר אותו? התקשורת הכתירה אותו עלינו לראש. הכתירה את האטד. מה? הרב הראשי לצהר
החדש,
אחד מראשי. כל המצר לישראל נעשה ראש. אולי על... לא, באמת, מי קובע מה זה ראש? בוא נספור כמה תלמידים יש לכל אחד, ונראה מי הוא ראש. לא יודע. אבל אם תתבונן במפוארים בנו, המדד, תדעו לכם, המדד, כל החיים אפשר לשקר, המדד זה בלוויה. רב שלמה זלמן באו 300,000, לי לא יודע, רב כדורי באו, לא יודע, גם 200,000, לא יודע כמה. כל אלה המפורסמים מהתקשורת, אחר כך חפשו עשירי להגיד שם קדיש. כל ה... לא, באמת, זה אלמה בשקרה, וזה... לפני איזה כמה זמן נפטרה איזה זמרת מפורסמת. שושנה דמרי, אז הראו את הלוויה שלה בטלוויזיה בשידור חי. כמה היו שם בלוויה? אני לא יודע אם היו 200 איש. מה? כן, אין משפוחת גם, זה בדרך כלל, מי יבוא, עציצים, החתול, הכלב, מי ילך מאחורי המיטה. אבל הם מחליטים להראות את זה בשידור חי. הלוויה של רב כדורי זה לא, את מי זה מעניין ברוממה. לא מעניין, אף אחד, כן, מעניין, 200,000 נבערים מדעת ברחוב. וצערנו הרב, זה אלמה דשיקרא, הכל זה ככה, ככה זה עובד. טוב, אבל אם תתבונן במפוארים בנו, אשר היו יכולים לדחות את השפלות מעצמם במילה שיאמרו בלי מעמסה, וישיגו חירותם, ויגיעו למעמד מעל למשעבדיהם, ולא עשו זאת מתוך נצירת דתם, מתוך שהם נאמנים ליהדות. האם אין זאת מעלת הצטיינות וכפרת חטאים רבים? ואילו היה מה שאתה מבקשני בו, לא השתהנו, כבר אם היינו במצב שאנחנו סובלים מתוך הכרה ורצון ושמחה, אתה צודק, כבר היה, ואילו היה מה שאתה מבקשני בו, לא השתהנו במצב זה, הגלות כבר הייתה נגמרת. טוב, אנחנו לא במדרגה כזו, אבל תאריך את מה ש, ש, את המדרגה שאנחנו כן נמצאים בה. כן, אם שיש לה שם בנו סוד וחוכמה, החוכמה, כמר אומר, בוא תראה עכשיו איזה הסתכלות מעניינת על הגלות והאיסורים. יש פה איזה משהו פנימי. אם שיש לה, זה לא סתם איזה סבל שאין לו תכלית. אם שיש לה השם בנו סוד וחוכמה, כחוכמה בגרגר הנופל לארץ, הוא משתנה ונאפס בגלוי, כלומר לפי מה שנראה לנו לעינינו, אז הוא נפסד ונאפס בארץ ובמים ובזבל, כל זה גורם לו להירכב, להתפרק. ולא יישאר לו רושם מוחש כפי שנדמה למביט עליו, והנה הוא אשר משתנה באדמה ובמים אל טבעו, ויעבירו דרגה דרגה עד שיתעדנו היסודות ויחזירו אל כגון עצמו. מהגרעין הזה שנפסד ומת יצא עץ גדול ויגדל קליפות ועלים וזולת אלה, עד אשר אם יתבהר הלב והוכשר שיחול עליו אותו הדבר האלוהי, וצורת הגרגר הראשון מניב אותו העץ פירות כפירות אשר מהן היה זרעם. כלומר זה אילן גדול נושא פירות, יצא מתוך ריקבון אותו הגרגיר. וכך דת משה, כל מי שבא אחריו מתנקז אליו באמת, ואף על פי שבפשט דוחה אותו. כלומר, הנצרות והאסלאם שרודפים אותנו ודוחים אותנו, הם יונקים מאיתנו, הם בסופו של דבר מחכים אותנו, וזה שאנחנו בגלות, אנחנו משפיעים עליהם. כלומר, יש כאן איזה, יש גמרא בפסחים, כן? לא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתבשו עליהם גרים, שנאמר, וזרעתי עלי בארץ. זה ממש המשל הזה של ריאל. וזרעתי עלי בארץ, כן, אדם זורע שאה ומוציא, לא יודע, עשרה קבין, כך אומרת הגמרא, משהו כזה. כלומר, עם ישראל בגלות מחנך את האנושות במידה רבה. הרבה רעיונות מחלחלים ומספגים דרכנו. ואף על פי שבפשט דוחה אותו, כלומר שבנגלה נראה שהם דוחים אותנו, האמת היא שהם סופגים מאיתנו. אנחנו מחנכים את האנושות דרך הגלות, דרך החיכוך היומיומי שלנו איתם. והרי אלו האומות אינם אלא הצעה והקדמה למשיח המיוחל שהוא הפרי. הם עכשיו העלים והקליפות וכו', ויהיו כולם פרי אם יודו לו, אם הם יכירו בנחיתותם ויקבלו עליהם את שם המצוא בני נוח וכו', את הפרוגרמה של הרב יואל שוורץ, אז הם יהיו כולם פרי, ויהיו כולם פרי אם יודו לו, ויהיה אילן אחד, ואז יכבדו את העיקר אשר היו מזלזלים בו. יש להם מקום בתור ענפים ועלים, אם הם יבינו שאנחנו הפרי בסגולת ישראל. וכמו שאמרנו בפסוק, הנה יסכיל עבדי, שלעתיד לבוא הם יגידו, אכן חוליינו הוא נשא ומחרובנו סבלן, מה התפקיד של עם ישראל באנושות. ואל תסתכל, חורה צריך להיות בסמך, ואל תסתכל לריחוקם של אלו, של כנראה המוסלמים בייחוד, אבל אולי גם הנוצרים, אם כי המפרשים האחרים לא הבינו פה ככה, הבינו שהוא חוזר לדבר עכשיו על הפילוסופים, כמו שמוכח מההמשך, למרות שזה נראה לא מסודר. ואל תסתכל לריחוקם של אלו מן הפסלים, והשתדלותם בייחוד, ואז תרוממם, ותמצא ישראל במצב משפיל בקחתם את הנעבדים בזמן שלטונם, בזמן בית ראשון שעבדנו עבודה זרה והפחיתו אותם. ושים לב למה שמסופר על הגדול שבהם, כנראה הגדול שבפילוסופים, מן הכפירה. הרב ספח כותב, אני יודע למי מתכוון ריאל, גם אני לא יודע, אבל בחומר מה שאר המפרשים כותבים, מי זה הגדול שבהם? מה? יוחאי כתוב שם משהו? מה הוא אומר? שהוא לא יודע?
לא, הוא לא מביא.
מה, אין את המשפט הזה בכלל, או שהוא לא מביא אותו למטה?
הוא לא מביא אותו.
ושים לב למה שמסופר על הגדול שבהם מן הכפירה, ואף אומרים את זאת בפירוש, הם מודים בזה. לא יודע כל כך למה הוא מדבר פה, זה ספק אם באמת הוא מדבר על המוסלמים והנוטרים, או על הפילוסופים, ועל מי הוא מדבר. כפי הוא אומר, הם בפנים לא מאמינים בכלום. ישראל עובדים עבודה זרה בכל הלעת, כי הם מאמינים בני מאמינים. אז איך אומרים, נטבעים למשכן ונותנים, נטבעים לעגל ונותנים, הכל ככה בלעת אמוני, לפעמים גרוע, אבל עד הסוף. אצלם, אין, כנראה אצל הפילוסופים, הם לא עובדים עבודה זרה, אבל הם גם לא עובדים כלום. וליבי חלל בקרבי, במשמעות, בתוך הלב אין כלום. מה? ככה הרב קפח הבין, אבל לפי ההמשך נראה שהוא מדבר יותר על הפילוסופים, ולפי ההקשר לעיל, כי יש פה איזה חוסר סדר מסוים, אבל אני באמת לא יודע למי הוא מתכוון פה.
לא, הוא בעצם, כשאני מתכוון בתרגום, הוא לא
תרגם
משה, הוא לא תרגם גדול שלהם.
אלא?
הוא בונן במה שצפים
רבים
האפיקורסים.
רבים?
כן.
כלומר גדלות בכמות, לא באיכות. الكبير منهم هو הגדול שבהם או הרבים מהם, אולי רבים מהם כופרים, לא יודע. ואומרים בהם השירים המפורסמים הידועים, כי אין מושל על מעשה בני האדם ולא גומל ולא מעניש עליהם, מה שלא נזכר כלל על ישראל. יש להם שירים שמבטאים אתאיזם וכפירה והשגחה וכו', מה שבעם ישראל חלילה מלהזכיר. אבל היו העם מבקשי תועלת אותם התלסם התמירים והרוחניות נוסף על דתם, והיו שומרים על מצוותיהם מחמת פרסום התועלת באותן העבודות. אז שאם כמר ישראל עבדו עבודה זרה בתור תוסף כזה, עבדו גם את השם וגם עבודה זרה וגם זה, כי הם חפשו הרבה דרכים להתקשר לרוחניות, שאם לא כן מדוע לא המירו אל דתות העמים אשר הגלום ושבו אותם. ואפילו מנשה וצדקיה והיותר רשעים שהיו בישראל לא הסכימו לעזוב את דת ישראל. נכון שהייתה להם שאיפה להוסיף תועליות של ניצחונות וברכת ממון באותם הסגולות אשר היו אצלם מנוסות, כן, ממה שהזהיר השם מהן, והם האמינו שזה יעזור להם. ואילו היה להן היום, לאותם הסגולות היום, אותו הפרסום, היית, אפשר לשמיט תהי האחרונה, היית רואה אותנו היום, אנחנו והם נפתים להם. כן, הערה 93, הרב קפח מפנה, היא הביטתם, כן, מה שאמר מנשה חברנו, למי זה הבאי שם היה, מחר נדרוש במנשה חברנו, מה? רבשי. שמחר נדרוש מנשה חברנו, הוא אומר לו, מה אתה חבר שלי, מה אתה לא מבין כלום, אז אם אתה כל כך גדול, לך ואתה עבודה זרה, אמר לו, אי אביטתם, אבה נקית בשיפולי גלימה ורעתת בטראי. כמו שאנו נפתים לשאריות הדמיונות הזולים מן כוכבים מולחשים וקמעים, מה אין אצלנו היום אמונות תפלות? ודאי שיש. אז בזמנם האמונות התפלות היו קשורות לעבודה זרה, אבל זה לא מעיד על חוסר אמונה, להפך, זה מעיד על עודף אמונה עד כדי פתי מאמין לכל דבר, כן? אבל אצל הפילוסופים אין בכלל אמונה, שום דבר. אצלנו יש אמונה באמת ולצערנו קצת בשקר. אצלם אין אמונה בכלום, כן, מן כוכבים ולחשים וקמעים וניסיונות רחוקים מן הטבע, מהדברים שלא הוכחו כנכונים, על אף הרחקת התורה מהם. טוב, מחר אנחנו עומדים, הולכים ללמוד ספר יצירה. אז תקבלו במקרה וכו'. אבל, לא, הרב גניזי עשה הכי נכון, והכוזרי המואר, הוא אמר, והיות לזה דברי קבלה, אני לא אומר מהם כלום, ולכאורה הכי נכון. אבל מה שאפשר להבין, אולי ברובד החיצוני, ננסה להבין. עובדי עבודה נורא, טוב.